ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברשות הקהל הקדוש אנחנו עוסקים בהספדו של חכם, ואני אבקש מחילה מראש, נשתדל להוסיף בכבודו וגם ללמוד מדרכיו, ואם חלילה חלילה נמעט במעלותיו ובמידותיו, אנחנו ידידים בלב ובנפש, כאלה היינו במשך כל ימי חיותו, כאלה נשאר לנצח. אז אני אבקש מחילה מראש אם חלילה אפגע במעלתו או במיעוט המדרגה שלו. כתוב במסכת סופרים בפרק ב' בהלכה ו', אני קורא את גרסת הרמב"ן: בירושלים היו אומרים עשה לפני מיטתך. הנתיבס, הנחלת יעקב, מבאר ככה: בירושלים היו אומרים עשה לפני מיטתך, ביהודה היו אומרים עשה אחר מיטתך. בירושלים היו אומרים לבן אדם שיעשה, שיקיים בימי חלדו תורה ומצוות ומעשים טובים. למה? כדי שיגידו אותם לפני מיטתו. כי בירושלים היו מדייקים, ולפני הקבורה, כשהיו מספידים את האדם, היו אומרים רק את הדברים שיש בו, לא היו אומרים דברים שאין בו. אז לכן היו אומרים לבן אדם עשה לפני מיטתך. ביהודה, לא בירושלים, היו אומרים עשה אחר מיטתך. לפני המיטה, כלומר בזמן הקבורה, לפני שהוא נקבר, מבאר הנחלת יעקב, הנתיבות המשפט, ביהודה היו אומרים גם דברים שיש בו וגם דברים שאין בו. היו כאילו קצת מרחיבים את ההספד מעבר למה שיש בדיוק באדם. אבל אחרי שהוא כבר נקבר, בהספד שיש היום, בהספד שיש במשך ימי השבעה, ביהודה היו אומרים עשה אחר מיטתך. אחרי הקבורה היו אומרים אך ורק את הדברים שיש בו. אז היו אומרים לבן אדם עשה בימי חלדך תורה ומצוות ומעשים טובים, כי אחר מיטתך נגיד רק את הדברים האלה ולא יותר מזה. וחכם רבי יהודה שלנו, אנחנו עוסקים כבר אחר מיטתו, ואנחנו עוסקים ביהודה, אז אנחנו נשתדל לקיים את דברי התוספתא ולעסוק בעשה אחר מיטתך, להגיד דברים שהיו בו ולא להגיד דברים שלא היו בו, להגיד דברים שהם אמיתיים, כנים. הכרתי אותו רבות בשנים, הוא למד שנתיים מתחתיי בישיבת מרכז הרב, נשתדל להגיד אך ורק דברים שהיו בו. יהודה בגימטריה זה 30, 30 פרקים יש לי לומר על רבי יהודה זיכרונו לברכה. היום נעסוק רק בפרק אחד. הפרק שאני רוצה לעסוק בו זה פרק לימוד התורה, לימוד התורה בכלל, וכמובן לימוד התורה של רבי יהודה כפי שהכרתי אותו עוד מימי חלדו, בזמן שלמד בישיבת מרכז הרב. אחרי איזה שנים רבות עבדנו כאן ביחד. העיקרון הבסיסי שתורה לא לומדים בשביל, תורה לא לומדים בשביל לבנות את האישיות שלנו, תורה לא לומדים בשביל לבנות את המידות שלנו, תורה לא לומדים בשביל לבנות את הזוגיות שלנו, תורה לא לומדים בשביל כמובן תעודה, תעודה של רבנות, תעודה של דיינות, זה ודאי זה עוד אפילו פחות מהדברים הראשונים שמנינו. ודאי שתורה לא לומדים בשביל להתפאר חס ושלום או להתגאות, וודאי וודאי המדרגה השלילית ביותר זה שלומדים תורה לשם קינטור, שראוי לו שנהפכה שלייתו על פניו. תורה לא לומדים בשביל, תורה זה ערך ומהות בפני עצמה. לא לומדים אותה כדי להגיע לתוצאה, אלא עצם לימוד התורה הוא המפגש עם דבר השם, וזה הערך מצד עצמו. תורה זה מהות בפני עצמה, ואנחנו מצווים והגית בו יומם ולילה להיפגש עם המהות הזאת, להתמלא במהות הזאת, להיות שייכים למהות הזאת, בלי שום קשר לתוצאה המעשית של הדבר. וזו הגישה הבסיסית ביותר ללימוד התורה, גם בתורת הנגלה, גם בתורת הנסתר. אני רוצה להדגיש נקודה אחת, שאדם שלומד תורה, כמובן שהוא קונה את הדעות הנאות, את הרגשות הטובות והנעלות, מידותיו מתקנים, אם הוא חי את זוגיותו גם כן על פי דרך התורה, אז ודאי שיותר קדושה, טהורה, שמחה, מלאה אהבה וכן. אך לא בשביל זה עוסקים בתורה. זאת אומרת, למרות שוודאי זה תוצאה נלווית לתורה, אבל כשאנחנו ניגשים ללימוד התורה, אנחנו ניגשים כערך עצמי. זה מהות בפני עצמה, ואנחנו מצווים להיפגש עם עצם המהות הזאת. אני רוצה להגיד שלושה נפקמינות למעשה בהגדרה הזאת. זה נוגע לכולנו. נפקמינה הראשונה היא נוגעת לזמן הלימוד. אם אני לומד תורה כדי להיות אדם יותר טוב, לבנות את האישיות, לבנות את הזוגיות אחרי שאני מתחתן, לשמש ברבנות, אז זה נגמר יום אחד. ברגע שגמרתי להתמלא בתורה וכבר האישיות שלי, נניח שהייתי מאוד מאוד כעסן, והתורה עדנה אותי ואני כבר לא כועס, אז גמרנו, נגמר הזמן. התורה עשתה את הפעולה שלה, יצרה את התוצאה שלה, גמרנו. ואם אני ארצה להמשיך וללמוד אותה, זה כאילו אני צריך לחפש עכשיו מטרה נוספת. אבל אם אני לומד תורה לא בשביל, לא לשם מגמה, לא בשביל תוצאה, אז גם אחרי שאני אעזוב את הישיבה, עצם המפגש עם התורה והגית בו יומם ולילה, וגם קיים חיינו ואורך ימינו, זה לאורך כל החיים. כיוון שהתורה עצמה היא מהות בפני עצמה. זה לא משנה בזמן, במצב ובעת שאדם נמצא, מצווה כל הזמן לעסוק בתורה בכל עת. כי המפגש עם דבר השם הוא מלווה אותנו לכל החיים. משל למה הדבר דומה? אדם שהוא נושם, אז זה מחיה את גופו. הנשימה שאדם נושם נותנת לו חיים. נניח שיש אדם צדיק שהוא כל הזמן מטפל באמא שלו. שואלים אותו, מקיים מצוות כיבוד אם, שואלים אותו למה אתה נושם? הוא אומר, מה זאת אומרת למה אני נושם? אני נושם כי אני צריך לטפל באמא שלי, והנשימה מאפשרת לי לטפל באמא שלי. כלומר, לנשימה יש מטרה, הנשימה היא אמצעי כדי שאני אוכל לטפל באמא שלי. כמובן שזה טעות מוחלטת. ומה יהיה אם אתה תהיה רחוק מאמא שלך ולא תוכל לטפל בה? לא תנשום. הנשימה היא ערך מצד עצמה, הנשימה היא עצם החיים. כמובן שכשאתה נושם ואתה חי, אז אתה יכול לעשות הרבה דברים טובים. אותו דבר גם כן התורה. אז זה נקודה אחת, זמן הלימוד, כשעוזבים את הישיבה לא מפסיקים ללמוד, למרות שהתמלנו כבר בחמשת השנים כאן, או בעשור שלמדנו כאן בתורה, כי התורה, המפגש עם התורה, זה ערך מצד עצמו, הפגישה עם המהות הנפרדת הזאת שקוראים לתורה. נקודה שנייה מצד התוכן הנלמד. אם התורה היא מהות בפני עצמה ואנחנו לומדים אותה כדי להיפגש עם דבר השם, אז זה לא משנה באיזה חלק של התורה אנחנו עסוקים. גם אם אני לומד עכשיו מסכת צבחים ואני לומד על קורבנות כאלה ואחרים, ואני לומד שכל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, שזה דבר כאילו שהוא לא מעשי בכלל, אין לו שום השלכה מעשית, נראה יבנה בית המקדש, אני שייך בדיוק לאותה מהות, כמו שאני לומד גם כן הלכות מעשיות, הלכות שבת שמלווים אותנו כל שבת, איסור והיתר, קדושה וטהרה והלאה. זה הנפקמינה השנייה מצד ההגדרה הזאת. כי אם התורה היא רק נלמדת בשביל תוצאה, מה אני צריך ללמוד תורה שלא משרתת את התוצאה שלי? אבל התורה היא מהות בפני עצמה, היא שלמות בפני עצמה, ואנחנו מתמלאים באותה השלמות. זה הנפקמינה השנייה. והנפקמינה השלישית זה הדרך כיצד לגשת לאותה מהות. בתורה יש שני חלקים, יש את החלק של הנגלה של התורה ויש את החלק של הנסתר. אם התורה עניינה היא בשביל לשרת אותי, אז אני אלמד רק חלקים כאלה שאני מרגיש שהם משרתים אותי. לצורך העניין יש הרבה אנשים שקשה להם ללמוד גמרא, אז הם פותחים ספרים קלים של רבנים מהדור האחרון שהם תרגמו באופן פופוליסטי את השמונה פרקים או דברים אחרים, והם נהנים לקרוא את זה. זה אני מסוגל ללמוד. לא, זה לא נכון. למה זה לא נכון? א', כי בכל עולם הישיבות מאז ומעולם למדו שלושה סדרים גמרא. בלילה בישיבות חסידיות יש שעה או שעתיים של חסידות. לא שינו את הסדר. למה? כיוון שאני לא לומד תורה כדי שתספק לי את הצרכים שלי. תבנה אישיות יותר טובה, מידות יותר טובות, תיתן לי ריגוש כזה או אחר שאני ארגיש בהיי. אני לומד תורה כי זה מהות בפני עצמה, אז יש גם סדר איך ניגשים למהות הזאת. הסדר הזה הוא נמסר לנו על ידי רבותינו זיכרונם לברכה בתורה עצמה. ממחי דברים שהתורה נקנית בהם, עם מה מתחילים, עם מה גומרים. זה שעולם הישיבות מתנהל כבר מאות, אולי אלפי שנים כך, זה לא סתמי. זה כיוון שיש את המסורת, איך התורה נקנית, זה נפקא מינה השלישית, וזה שאנחנו אומרים שהתורה זה שלמות בפני עצמה, מהות בפני עצמה. לרב גדי יש משפט מחץ, לא הצלחתי להשיג אותו. הוא קיבל איזה מייל מאיזה אישה של מישהו שתיארה לו את הקשיים בינה לבין בעלה, ובסוף היא כותבת את משפט המחץ, סוף דבר, אם אין תורה אין יושר, אין אהבה, אין זוגיות, אין. כל מיני דברים, הרב גדי בשיעורים בזוגיות משתמש בזה הרבה, גם במדרשת הרובע, גם בשיעורים בישיבה, והמשפט הזה ודאי הוא נכון, אבל גם ביחס למשפט הזה אני מתקן ואומר, לא בשביל זה לומדים תורה. תורה לא לומדים כדי שאדם יהיה יותר ישר, שיהיה יותר בעל מידות, שיהיה עם רגשות של קודש, שיצליח יותר בזוגיות שלו עם אשתו. מי שעסוק, עמל, שקוע, שקוט בלימוד התורה זוכה לזה, אבל לא בשביל זה לומדים תורה. ויש ערך עצמי ללימוד תורה. תורה לומדים כי זה דבר השם, ואנחנו נפגשים עם דבר השם, מתמלאים בדבר השם, משתוקקים לדבר השם. אני חוזר על היסוד ועל שלושת הנפקמינות. היסוד מאוד פשוט, תורה היא מהות בפני עצמה, ועוסקים בה מצד הערך העצמי שלה, ולא כדי לשרת אף מטרה אחרת. נפקמין הראשונה, זמן הלימוד שהיא מלווה אותנו כל החיים, כמו נשימה שמלווה אותנו כל החיים. נפקמין השנייה, שזה לא משנה איזה תוכן אנחנו לומדים, אנחנו מתמלאים בתורה. והנפקמין השלישית, שגם כשקשה ללמוד שלושה סדרים של גמרא, יש סדר איך ניגשים למהות הזאת. לפני לימוד האמונה, לפני לימוד תורת הנסתר, קודם כל עסוקים הרבה שנים בלימוד הגמרא, היא בונה קומה מסוימת באישיות, ואז אפשר להתקדם אל הקודש פנימה. חכם רבי יהודה זיכרונו לברכה למד במרכז הרב דיינות אצל הרב קילב, שיחיה. אני לא רואה את הרב יהודה יושב בבית דין עם איזה כמה צעקנים שזה צועק על זה, זה צועק על זה, ומתחיל בדיוק להכתיב להם ולחתוך את הדברים והכל. זה לא האישיות של הרב יהודה. הרב יהודה זה בחביבותה תל ימילתה, יושב כאן עם תלמידים ונעימות ודבר. כל הצעקות של בתי הדין, והדיין צריך להיות מאוד החלטי, דיין צריך להיות מאוד חותך, לפעמים תקיף, זה לא הרב יהודה. אז מה לרב יהודה וללימוד הדיינות עם הרב קילה בישיבת מרכז הרב? התשובה היא מאוד פשוטה, לא לומדים תורה בשביל. הרב יהודה היה מתמיד גדול, הרב יהודה אהב את לימוד הדיינות, כמו שכאן הוא השתעשע בדברי אמונה וקבלה בפניכם, גם השתעשע בדברי הדיינות. אבל מה לרב יהודה ולדיינות? הוא לא למד תורה כדי שיהיה לו תעודת דיינות והתמלא לדיין, זה לא היה תכלית. הוא למד תורה כי הוא רצה להתמלא בחושן משפט, רוצה להתמלא באבן העזר. למה? כי זה דבר השם, כי זה מהות בפני עצמה, זה לא ישרת אותו בחיים המעשיים, אבל הוא נפגש עם דבר השם בפני עצמו. היה חביבו של רב אברום זכר צדיק לברכה בישיבת מרכז הרב, בענווה שלו, בחן המיוחד שלו, בנועם, ולמד שלושה סדרים גמרא. שלב השני בחייו של רבי יהודה זה היה עיסוק בתורת הנסתר, כיוון שבא משפחה של קדושים, והוא נין ונכד לרבי יהודה פתאיה, תלמיד הבן איש חי, עסק בקבלה ספרדית. אבל אני מדגיש, זה היה אחרי הרבה שנים שלמד שלושה סדרים של גמרא והתמלא בנגלה. מילה קריסו ושס ופוסקים, אחרי זה עבר לשלב השני. מהו השלב השני? שלב השני תורת הנסתר. גם בזה, כיוון שזה תורה היא מהות בפני עצמה, אז הוא קיבל מרב כדרכם של לומדי הנסתר, הוא לא למד מצד עצמו, והוא הרגיש ששורש נשמתו שייך לזה. היו חביבים עליו במיוחד הספרים של אביו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, הכרם שלמה, היה שט בהם הלוך וחזור, חוץ מכתבי הקדמונים, הארי הקדוש ואחרים. אחרי שהוא למד הרבה שנים את תורת הנגלה, קנה את המהות בפני עצמה, עשה גם הרבה בתורת הנסתר. מה שאתם חוויתם כאן לדברי התורה המהירים, המעוררים, המרגשים והמרוממים שלו, זה בא אחרי שהוא קנה את מהות התורה כפי שצריך לקנות אותה. הוא לא חיפש קיצורי דרך, הוא לא חיפש ללמוד את מה שנעים לי וטוב לי ואני מרגיש עם זה טוב, הוא לא חיפש את הריגושים שהדור שלנו מחפש כל כך הרבה. הוא פשוט ישב, עמל, למד הרבה שנים, קודם כל את תורת הנגלה ולאחר מכן את תורת הנסתר. התורה שהוא הצליח להגיע אחרי לימוד תורת הנסתר כל כך הרבה שנים הייתה תורה משמחת כבר. הייתה תורה מרוממת, כפי שהיה רגיל להגיד לפי הכתבים בחביבותה תל ימילתה. היה עושה את הכל בחן, בחיבה, באהבה. יהיו הדברים שאמרנו כאן על הערך העצמי של לימוד תורה, נר לעילוי נשמתו. הלוואי ונשכיל ללכת בדרכיו בנקודה הזאת של לימוד התורה שאנחנו לומדים, הוא לא בשביל, הוא לא משרת שום מטרה, הוא לא משרת שום מגמה, פשוט מתוך הצמאון והרצון הגדול להתמלות בדבר השם. זה ערך בפני עצמו, זה מהות בפני עצמה, זה שלמות בפני עצמה, עצם העיסוק בתורה. יש בכתבים שלו בגיל צעיר מאוד, שהיה בן 22, אולי אפילו לפני כן, את הצמאון והשקיקה שלו לזכות לאור, לאור השם, להתמלא בדבר השם, להיות שייך לכל התורה והמצוות כנער צעיר בגילכם. זה, על זה הוא חלם וזה הוא הגע, אלו היו שאיפותיו. אדם שאלו שאיפותיו, אז בגיל 40 ומעלה גם כן יכול להגיע לידי מימושם. עד כאן פרק אחד מתוך 30 פרקים על רבי יהודה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.